השיעור שלפניכם הוקלט ונערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה ומועילה.
כן. אנחנו נתייחס לנושא שהוא מאוד מרכזי בכל צורת הקיום של עם ישראל. גם קשור לפרשת השבוע שקראנו, וגם לימי החנוכה ממשמשים ובאים. אנחנו נתקלים בשאלה הזו לעתים קרובות, בפרט אצל בני תורה ובנות תורה שמעמיקים בנושאים, וגם אצל ציבור רחוק שהתקרב, שהוא מתבונן ורוצה תמיד כמובן מתוך סימאון וסקרנות להבין. בורא העולם תכנן לעם ישראל סדר של ניהול. אנחנו היום נמצאים בשנת 5,778 לבריאת העולם. העולם יהיה קיים לכל היותר 6,000 שנה, כך אומר אליהו הנביא בספרו, בשם השם יתברך, וזה מופיע בגמרא כמה פעמים. זה נקרא בלשון חז"ל שיט אלפי שנים הווי אלמה. העולם יהיה קיים 6,000 שנה לכל היותר, כנגד ששת ימי בראשית. כל יום בימי בראשית זה אצלנו 1,000 שנה. יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה, שנאמר כי 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. והתוכנית העולמית היא שהעולם מתחלק ל-2,000, 2,000, 2,000. 2,000 תוהו, 2,000 תורה ו-2,000 ימות משיח. יש פה מנכ״ל העולם, בורא העולם ומנהיגו, וכל דבר מתוכנן עד הסוף ללא שום החטאה של שערה. 2,000 שנים ראשונות, אומר אליהו הנביא, תוהו, 2,000 אמצעיות תורה, 2,000 אחרונות ימות משיח. מה זה אומר? 2,000 ראשונות תוהו, פירושו, מה פירוש המילה תוהו? תוהו, מה זה? והארץ הייתה תוהו ובוהו. כשאני רואה את הדבר הזה, אני לא תוהה שום דבר. ברור לי שיש פה כוס שמטרתה להכיל נוזלים של יאגרו במקום אחד ולא ישפכו, והיא נועדה לאפשר שתייה בצורה מכובדת. לא תוהה מה זה. כשאני מסתכל על המכשיר הזה, לא תוהה, לפי הצורה, לפי המבנה, כנראה זה מכשיר הקלטה וכן הלאה. אבל כשרואים דבר שלא מבינים מה זה, שהוא גורם לתהייה, מה זה, מה בא, זה תוהו ובוהו. תוהו מלשון תהייה, בוהו מלשון בא, כך אומר הרמב"ן, רבינו הקדוש, בפירושו לחומש בראשית. תוהו ובוהו. 2,000 שנה ראשונות, תוהו פירושו, לא היה ברור למה הבורא ברא את העולם. בשביל מה? 20 דורות, מאדם הראשון ועד נוח 10 דורות, מנוח ועד אברהם עוד 10 דורות. בשביל מה הבורא ברא את זה? בשביל שיאכלו וישתו, ילכו לישון, בשביל מה? מה המטרה בבריאה? הרי כולנו יודעים שמטרת הבריאה היא כתובה בפסוק הראשון של התורה, פסוק הראשון של ספר ההוראות שהבורא צרף לבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל תורה וישראל שנקראו ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הדבר הראשון, הבורא מספר לנו למה עשיתי את העולם. אתה רואה ים, יבשה, אוויר, אמריקה, אירופה, בשביל מה כל ההייטק, כל המערכת, למה זה נועד. אדם מתבגר, שואל את עצמו, מה אני עושה? מי שם אותי? לב, לבלב, כבד, חול, רשתית, קרנית. תראה מה, בשביל מה כל הסיפור? הבורא צרף לעולם דף הוראות יצרן. כשאני רכשתי את המכשיר הזה, זה היה מונח בתוך קופסה, היה חוברת שלמה קטנה שיש בה את הפרטים שמצורפים למוצר. שורה ראשונה, ניקח מוצר יותר פשוט כי מבחינת האורך, אקמול, אדם לוקח רספירין פורטה, לוקח רפפן. כתוב שם, שורה ראשונה, קוראים לי חברת טרה, אני עשיתי את הרפפן הזה. שורה ראשונה, למה עשיתי? זה נקרא פעילות רפואית. לסלק דלקות. אקמול, לסלק, לשכך כאבי. זו המטרה, אני מבין. בן אדם עשה משהו, למה עשית? שורה שנייה, איך משתמשים? איך משתמשים? 3 פעמים ביום, 4 פעמים ביום, לילדים כך וכך, וכן הלאה. שורה שלישית, ממה להיזהר? איך? אז אומרים לי שם, תיזהר מסחרחורות תופעות לוואי, אל תנהג ברכב, אישה מעוברת שלא תיקח את זה, זה יכול להזיק לעובר. יש שם הכללי. כשקניתי את הפלאפון, שורה ראשונה, קוראים לחברת נוקיה. למה עשיתי? ליצור תקשורת ללא חוטים. איך משתמשים? כמה דפים, איזה אפליקציות, זיכרון, ספר טלפונים. ממה להיזהר? אל תכניס לתוך מים. האם יבוא טיפש ויאמר דמוקרטיה? זכותי? אל תרד לי, ארד לי מעבריד. מה אתה יושב לי על הזנב כל הזמן? קניתי, שילמתי 3,000 שקל, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. כמובן שהוא טיפש. אני לא מתכוון אלא להודיע לו בתור יצרן איך ממצים את המקסימום במוצר שאני יצרתי לטובתו. כל מוצר בעולם, אין מוצר שלו, צריך הורדה פוראות של היצרן שמספר לך למה הוא עשה את המוצר הזה ואיך משתמשים בו וממה להיזהר. 3 שורות שמופיעות בכל מקום. את שואלת את עצמך, את ילדתך, את תלמידתך, את אותה שאלה. תגידי לי, גדלת? הפסקת לשחק בחבל בתור ילדה שהיא חסרת תבונה או ילד? הגעת לגיל בר מצווה? בסדר. עכשיו, את רואה עולם, מסתכלת בראי, רואה בריאה ששמה אדם. תגידי לי בבקשה, בשביל מה עשו את זה? אין הוראות יצרן לכזה עולם ענק. אין דף הוראות של מי שעשה שמש וירח וכוכבים וכוכבי לכת וכוכבי שבט וכבד ולבלה ו120,000 קילומטר של אורך כלי דם שיש פה לכל אחת מ1.55 מטר ומעלה. 120,000 קילומטר. כל אחת שיושבת פה יש לה בגוף מערכת של צינורות מהראש עד לרגל. לא כמו כל ירושלים, לא כמו כל ארץ ישראל, לא כמו כל אמריקה, וגם לא כמו כל העולם, שהעולם הוא מאוד גדול, אלא כמו כל קו המשווה של כדור הארץ כפול 3. קו המשווה של כדור הארץ 40,000 קילומטר. כל אחד מי שירצה פרטים, יש אנציקלופדיה שנקראת לייף, קרח שנקרא גוף האדם. זה טוב להביא את זה למי שצריך חיזוקים. עמוד 49, תראה, גוף האדם, מערכת כלי אדם. 120,000 קילומטר. קילומטר לכל אחד של צנרת שכוללת ורידים וורידונים, עורקים ועורקיקים, נימים ונימונים, בפריסה שמזרימה דם מחומצן לכל פינה בגוף, בלחץ דם מבוסס של 120/80, בלי טרומבוזה, בלי שום, אתה לא שואל מי ארגן את זה. לא, הוא אדם מאוד נעים. איזה מידס טייבס יש לפרופסור הזה בהדסה. זה מידות טובות שהוא מקבל בבית שלו, מגש מלא יעלומים, ולא שואל מי נתן, לא שואל למי מגיע הקרדיט. היא קמה בבוקר ויש לה שתי מצלמות בגולגולת, מצלמות בתלת מימד בצבעוני, ואפילו יובש בעיניים אין לה. היא לא צריכה תרסיס 30 פעם ביום. יש לה באופן טבעי, המכונה האלוקית הזו ששמה גוף האדם, מייצרת לה דמעות, וגם תרסיס לא צריך. יש לה סקית של דמעות וגם צינוריות של דמעות מתחת לאפפיים התחתונות, צינוריות כמו תפטפת של העירייה, עם חורים זהירים שמשפריצות ומתיזות על כל הגלגל לשמור על הלחות של ההדשה. לא חשבה האישה, איך אני עם עיניים חשופות, לא מתייבש לי העיניים? עושים פה ספונג'ה הכי רטובה, 5-6 דקות, הכל מתייבש. למה העין שלי לא מתייבשת? איפה הצריבו? לא בוכה בפוקח עברים? יהודי, מלשון הודעת בעל דין. א' ב' תתבונן, איך אומר דוד המלך, בינו בוערים בעם וכסילי, מתי תשכילו? הנוטה אוזן, הלא ישמע. מי ששם לך פה אוזניים, מכשירי הקלטה כולל שבלול, לא שומע מה שאתה מדבר? אם יוצר עין, הלא יביט, שם לך שתי מצלמות בתלת מימד בצבעוני בגולגולת, אתה לא בוכה בפוקח עברים, אתה לא שואל. רבותיי, אבל הבית יצר עולם וצרף לעולם דף הוראות יצרן, כמו כל מוצר, והדף ההוראות הזה נקרא תורה. תורה שני פירושים. פירוש ראשון פשוט, מלשון הוראות. פירוש שני, מלשון היריון. תורה מולידה בן אדם. המלמד בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו בראו, ילדו, יצרו, רקמו, עשאו. יש שם 11 ביטויים, 11 ביטויים בחז"ל. ללמד תורה פירושו להוליד בן אדם. עד כדי כך שמי שמלמד בתורה את האדם, יותר מוליד מאשר אבא ואמא שלו. לפי שאבא ואמא שלו שהביאו לו את הכבד, את התחול, את הריאות לחיי העולם הזה, וזה מחזיק מעמד 120 שנה ונכנס לבור ומתפורר, רבו הביאו לחיי העולם הבא, יצר לו מציאות של נצח. לכן אם עבדת רבו ועבדת אביו עומדת מולו והוא יכול להחשיב רק עבדה אחת, עבדת רבו קודמת. אם אביו ורבו נשבו אצל חמאסניקים או אצל חיזבאללה ורוצה, על כל אחד הם רוצים מיליון דולר, ויש לו רק מיליון אחד, חייב לבדות את רבו. היום, במושגים של היום, גם אבא ואמא נקרא רב, כיוון שבדרך כלל אבא ואמא רושמים את הילד לתלמוד תורה או לבית יעקב ומשלמים שכר לימוד, אז הם ממנים שליח ללמד את הילד תורה. אז כיוון שהם יזמו את זה, הם נקראים גם רבו. אבל באופן תיאורטי, אם נגיד לב לאחים או יד לאחים מוצא ילד עזוב, והילד הזה אומץ על ידי משפחה והיא לימדה אותו דרכי הנהלת החיים הנכונה, אז ההורים מספר שתיים, כיוון שהם נתנו את הנרתיק, את החלק הפיזי, הגוף נקרא לבוש, אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. יש לי פה חליפה, החליפה הזו נקראת לבוש, זה לא אני. עצמות וגידים תשוחחני, זה שכח. אפשר להחליף לבן אדם לבלב, אפשר להחליף לו כבד, עושים לו השתלת ריאות, השתלת קיבה, השתלת קרנית, השתלת לב. אדם זה לא הבשר שלו. אדם זה הנרן חי שלו. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אני עכשיו מדבר, נכון שאני מפעיל את השיניים, אני מפעיל את השפתיים, אני מפעיל את הלשון, אני מפעיל את החך, את הגרון, מפעיל שני מטרי קול, שזה שני רצועות אור באורך של כשני סנטימטר, שהן ממוקמות בגרון. אבל מי שמדבר זה לא בשר ולא שיניים. אין שכל ללשון ולחך. מי שאומר אותיות, מילים, משפטים, רעיונות, תכנים, זה לא בשר. הטיפש והמצומצם הכי גדול יבין שמאחורי הפנים האלה יש איזו ישות מסוימת שנקראת הדעה והדיבור לחיי העולמים. לא רואים את זה בשום צילום של MRI או CT במכון לרפואה משפטית באבו כביר ביפו. גם אם יביאו לשם בן אדם אחרי פיגוע שנחתך ולהתרסק לאלף חתיכות, כמו שגיסי לצערי עשה את זה בתור ראש זקה בירושלים באינטיפאדה השנייה, לא רואים שם שכל ולא רגש. ברור לנו שיש אהבה, יש הארת פנים. איפה זה? מי מדבר? כל אחד מבין שאני עכשיו מדבר, מי שמדבר זה רוח. לכן לבהמה וחיה ולכל הברואים אין את זה. בהמה, אומר המהר"ל, שתי מילים: במה. כל המהות נמצאת בה, חתיכות של קילוגרמים של בשר. אבל הדעה והדיבור לחיי העולמים, המציאות הזו נמצאת רק אצל צלם אלוקים. אז האדם צריך להפעיל את החשיבה שלו ולהבין, עומד לרשותי בשר. מי שיוצר את המציאות הזו לנהל את זה נכון זה מורו ורבו, או המנהלת או המחנכת או אבא ואמא שמחנכים לתורה. בחלק הזה זה יקרא ליצור, תורה מלשון הריון, הולדה. ושמננתם לבניך אלו התלמידים, אומר הזוהר, זה לא דרש, זה פשט. בנים שלך זה מה שהפה שלך מוליד. הפה הוא איבר מוליד, מוליד בני אדם. בן תורה זה לא מושג עיתונאי תקשורתי. בן תורה זה מילים שכתובות בנביא. אין בן מתמטיקה ובן טכנולוגיה, בן תורה. מי שחי צדי חינוך רואה עד כמה זה מציאותי. נכנס ילד לישיבה בכיתה ח' בן 14, מצבור של מידות רעות: כעסן, רתחן, קנאי, בעל תאווה. לומד שנתיים, שלוש, ארבע תורה, נסיך, נסיך, אציל. הלזות לא תיקרא הולדה. אדם אחר. אנחנו לוקחים את התמונה שלו כשהוא סיים כיתה ח', את התמונה שלו בתור בחור בן 18-19. מבקשים, מי לא רואה את זה? אדם שנכנס לישיבה, יוצא אחרי 3-4 שנים, לא נגעו בו, והשתנה לחלוטין, כולו נתינה, כולו חסד, אציל, נעים, עדין, ממש נסיך. טוב, אז הבורא יתברך צירף מסמך שנקרא תורה לעולם הזה. אין דבר כזה עולם ואין מסמך, תעשה מה שאתה רוצה, תאכל הרבה חמצוצים ותחזיק הרבה אייפון. אין דבר כזה. יש בעל הבית לעולם והוא צירף ספר הוראות. הספר הזה, כפי שאמרנו, הפירוש הראשון של המילה תורה מלשון הוראה. כמו בדף של האקמול, להבדיל אבל אותו דבר. שורה ראשונה במסמך, למה עשיתי אותו? שורה שנייה, איך להשתמש וממה להיזהר. ממש כמו באקמול. למה עשיתי את הפלאפון? שתוכל לתקשר עם מישהו באמריקה בלי חוטים בכל מקום. איך להשתמש? פונקציות. ממה להיזהר? אל תשבור, אל תכניס למים, אל תכניס למקרר. כל מיני דברים. להבדיל גם חיי האדם. שורה ראשונה: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כאן כתובה הסיבה, התכלית יותר נכון, של הבריאה. כל ילד שלומד בכיתה מכינה את החומש, לומד את הפסוק הראשון, 7 מילים, 28 אותיות, סוד גדול, כמו יש מרבה, כמו הפסוק שפותח את מעמד הר סיני, ושואל את אבא שלו שאלה מתבקשת. אנחנו התרגלנו, אז לכן לא כל כך מתעוררים לשאול, התרגלנו לפסוקים האלה. בראשית ברא אלוקים, אבא, חסרה פה מילה. חסרה פה מילה. מישהו לקח טיפקס ומחק מילה. משום שהמילה בראשית היא מילה נסמכת למשהו. נסמך בראשית, ראשית דרכו, ראשית תבואתה, ראשית קצירכם, ראשית ביקורי אדמתך תביא, ראשית מה? מישהו פעם ראה את המילה ראשית בלי מילה נסמכת? יש הרי כללים בדקדוק הלשון הקודש, סומך ונסמך. המילה ראשית נסמכת למשהו. ראשית קצירכם, ראשית דגנך, ראשית מה? כך שואל אותי ינקלה בן החמש וחצי שש. אני נותן לו נשיקה על המצח ואומר לו, ינקלה, תגיד ברוך שכיוונתי לקושייתו של רשי. רשי הראשון בחומה שואל את זה, ורשי מביא תשובה על דרך הפשעה ועל דרך הדרש, רשימה תשובו. התשובה שעונה רשי על דרך הדרשי, שהמילה ראשית פה היא לא רצף משפטי אלא ציטטה, היא קוד. שני דברים בתנ"ך יש להם קוד שהם נקראים ראשית. תורה נקראת ראשית וישראל נקראים ראשית. ורש"י מביא דוקומנטים, רש"י מביא מסמכים. דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. מניין שהתורה עם ישראל נקרא ראשית? שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. כך כתוב בפסוק, מביא רש"י הראשון, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. המילה ראשית היא ציטטה עם מרכאות של ישראל. מה עוד נקרא ראשית? תורה. רש"י מביא שום דוקו, שוב מביא רש"י דוקומנטים, מביא פסוק שהתורה מדברת כביכול בתור ישות רוחנית קיימת ואומרת, השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. התורה אומרת, השם קנה אותי, אני ראשית דרכו של השם יתברך, אני קדם מפעליו מאז, אני המפעל הקדום ביותר של הבורא. כידוע בפרקי אבות המשנה, חמישה קניינים לקדוש ברוך הוא בעולמו, ארץ ישראל, תורה, אחד מהם זה תורה. אגב, אני באמת שואל הרבה פעמים תלמידים, אברכים, קהל, מורות, מנהלות, רבניות, אני עמום שלא כל כך ידוע העניין הזה. אני שואל אותם, תגידו לי, חידה, מה הדבר הראשון שהבורא ברא? אז אומרים לי, ארץ, שמיים, אור, יהי אור. ממש לא, את התורה. התורה נבראה אלף דור לפני שהיא ניתנה. התורה ניתנה בדור, איזה דור התורה ניתנה? מספר 26. אז התחילה היהדות. מה לדעת מאיפה אנחנו התחלנו? מאין באת? היהדות התחילה בדור מספר 26 של הבריאה. היו 10 דורות מאדם ועד נוח, ועד אז העולם נקרא בני אדם, הבנים של אדם הראשון. עוד 10 דורות מנוח ועד אברהם, ומאז העולם נקרא בני נוח, ושהעולם מושמד במבול, וכולם הבנים של נוח. אדם, אברהם אבינו היה בתור יחיד היהודי הראשון בהיסטוריה. דור מספר 20, והוא הפך להיות יהודי בגיל 99. מספר נתוני יסוד לכל יהודי, לא בן תורה ולא מורה, לכל יהודי. מי אני? בגיל 99 שאברהם אבינו ממול, הוא הפך להיות מבן נוח ליהודי. הברית מילה שלו, אומר הרמב"ן, זה ברית מילה של תהליך כללי שנקרא גיור, שכלל תבילה, ברית מילה, קבלת עול מצוות. יהודי ראשון. יהודי, עם ישראל נקרא על שם, על שם שבט יהודה, לכן לא קוראים לו העם הראובני, למה לא קוראים לנו העם השמעוני, העם הדני, העם הגדי, העם הזבולוני או העם האשרי? זאת שאלה של יונתן בן עוזיאל בפרשת ויחי. למה עם ישראל קרוי על שם יהודה דווקא? אז הוא עונה בפסוק, וזאת ליהודה, שיש להם כוח של הודאה על האמת, למרות שזה עולה להם במחיר לא נעים, כמו יהודה שהודה שהעובר הזה שנמצא אצל תמר הוא האבא, למרות שזה גרם לו בלבון ובושה גדולה. זה יהודי מסוגל להודות. למה חילוני לא מודה שיש בורא? הוא לא מאמין, ועוד איך הוא מודה. הוא לא מסוגל להתחייב, הוא לא רוצה לשלם שום מחיר על זה. הוא מעדיף, איך אמר אחד מחתני פרס נובל, שאני מעדיף לומר שהרגל של השולחן הזו בראת העולם, ולא שאלוקים, כדי שאני אוכל לחיות בהפקרות של הדמוקרטיה, של רשת ב' וגלגלת. ויוכל להחזיק אייפון, בלי שרבנים יגידו לי, תשמע, זה לא מוסרי, להחזיק מאות מיליוני אתרי תועבה. שוחד, הוא לא מסוגל להודות במשהו. הוא כפוי טובה, הוא מכסה את הטובה. יש לו 120 אלף קילומטר כלי דם, אין לו טרומבוזה, אין לו לחץ דם אלא 120 על 80, ולא שואל מן הטעם. מה, צריך להיות חזונישני גדול בשביל לשאול מי עשה לי את העיניים? תשובה, הוא מפחד להודות. צריך להפסיק את המשרה שלו בפרופסורה בהדסה עין כרם, ולהתחיל להיכנס לכולל. הוא לא רוצה. אפילו שלא ייכנס לכולל, מיד לנפץ את האייפון. הוא רוצה ללכת לים בשבת. זה בהמות ממש. זה מה שהנביא צועק, ידע שור קונהו, לחמור אבוס בעליו. שור מכיר מי הקונה שלו. ישראל לא ידע, הוא לא רוצה לדעת, הוא רוצה לחיות במדמנה שלו. מה, היא לא יודעת שאסור ללכת עם חצאית קצרה? כמה נזק זה עושה? היא רוצה להשוויץ עם הגוף שלה. שוויצרית, גאוותנית. ותלכנה בנות ציון נטויות גרון ומסקרות עיניים. זה נקרא בגדי שחץ. זה שחצנות. הנה, נכון אני משהו, נכון אני פה. אוי, אני עמומה, זה מהמם, זה הזוי, זה מהמם, אני עמומה, אני לא... זה שחצנים פשוט. מי שענה ובאמת מודה לבורא, כל הזמן מבליט את הגוף שלו לפני כולם? למה? זה הכל נובע מגאווה, שחצנות. מי שמכירה ויש לה עירת שמיים, לכן החזוניש אמר החזוניש שאלו אותו, איך בודקים עירת שמיים אצל בחור, ואיך בודקים עירת שמיים אצל בחורה? לגבי שידוך, אם כך אמר הרב מבריסק, כך אמר הסטייפלר, וכולם אותה תשובה. אצל בחור, שני פרמטרים. הרב קניאבסקי חוזר לי על זה שוב ושוב. הלכה ותפילה. מציעים לבת שלך בחור, את רוצה שהיא לא תסבול ממנו? זה לא פשוט. תשלחי את בעלך, או את בנך, או את חתנך, אל תסמכי על שום אינפורמציה. משקרים בלי סוף, ומנפחים בלי סוף, שיראה איך הוא מתפלל. שיעשה את עצמו שהוא בא להתפלל. מי זה פה? גד לוי, שם שורה שנייה בצד ימין, שיעקב אחרי התפילה שלו. זאת אינדיקציה. האם הוא עומד מול בוראו כבן שמתחתה לפני אביו, או... זה אינדיקציה אחת. אינדיקציה שנייה, הלכה. האם אכפת לו מה רצון הבורא? אני שאלתי אצל אחד החתנים שלי כשלפני שהציעו לי אותו, או, יופי, אני שאלתי את אחרי שהדריכו אותי, רבותיי, הרב, בבקשה, יש פה שקע קרוב יותר, כך אומרים פה. אתה חבר חדר של הבחור הזה, נגיד קוראים לו מוישלה, אתה חבר חדר שלו שנתיים וחצי? כשמדובר על הבת שלך, אל תשמחי על טלפונים. את נותנת ילדה שגידלת 20 שנה לבחור שהוא יהיה איתה 80 שנה או 100 שנה, שלא תסבול ממנו. יש כללים איך עם ישראל חיתן ילדים. תדעי לך, את מוסרת את הבת שלך לאיש אחר וזהו, את כבר נהיית מספר 2. אז לדאוג שהיא לא תסבול. איך בודקים דבר כזה? מתפללים, בוכים לבורא, ודאי, אבל מה חלק ההשתדלות? לא לסמוך על טלפונים? תגיד לי, אתה, למה אתה איתו בחדר? כמה זמן? 3 שנים. כלומר, 4 בחורים בחדר, אתה משמש לי מצלמת סתר לדעת מי הבחור הזה בזמן אמת. אתה בפגישה שכל אחד עושה הצגה שהוא הכי נחמד בעולם, שהכל סתם בזמן אמת. אז תדע, אל תשקר, אל תנפח, אתה לא עושה טובה לאף אחד. אתה רק עלול לגרום בזה גט. הבת שלי מאוד רגישה, היא מאוד רגישה לאנשים שמרימים את הכל, או אנשים שלא מספיק מתחשבים, היא מאוד צדיקה, היא לא תוכל לסבול בחור שקם מאוחר, או שהוא לא מספיק רציני בירת שמיים. אל תנפח, הרי זה יתגלה בסוף. אתה רק תגרום לגט. זה הקדמה של 2-3 דקות כדי לנפח, להוריד את רמת המנופחות מ-93% ל-60%. ימשיכו לנפח, אבל קצת. ואז אני לא שואל אותו שאלות כלליות, תגיד לי, הוא בחור טוב? הוא בחור חשוב? זה שאלות ששוות אפס. במושגים שלו הוא טוב. במושגים שלי הוא ממש לא טוב. הוא הכי טוב בכלא רמלה. כלא רמלה הוא הכי נחמד. בישיבה דרגה 8 הוא הכי נחמד. במושגים שלי הוא מהחלשים ביותר. מה זה טוב? אתה לא יצל מי? מה זה? מה יכול להסיל קצת את המצב? שאלות נקודתיות, ספציפיות, ממוקדות. דוגמה, תגיד לי, אתה במיטה מולו, כן? 4 שנים אתם באותו, 3 שנים אתם באותו חדר, 4 תלמידים בחדר. תגיד לי, כשהוא מוריד בגד, הוא מוריד מתחת לשמיכה? כמו שכתוב בהלכה, הלכה פסוקה. אפילו שהחדר חשוב, אפילו שהחדר הוא ממש ללא בני אדם. או שהוא מוריד חופשי. כולם בנים פה, הוא מוריד. כשהוא מוריד בבוקר פיג'אמה, או מוריד, זאת שאלה נקודתית. מה הוא יגיד? הוא יהפוך את... זה לא עניין של הגדרות, זה שאלה טכנית, אתה מצלמה בשבילי. עדות. ואז במקרה הזה הוא אמר לי, בסייעתא דשמיא, שאני כל היום מודה לבורא, תשמע כבוד הרב, הוא מהבחורים היחידים בישיבה שמחמיר על עצמו גם בחולצה. ויש הבדלים פה בהלכה, איש אישה. הוא שם על הראש שלו סדין, ואז מוריד חולצה וכן הלאה. אני רוצה לשאול, כשאני שומע הצלבת מידע כזה, זה לא, אני מודה לך, תודה, פשוט אני רוצה לדבר גבוה היום. כשאני שומע דבר כזה, זה נותן לי מקום להניח שאם הבחור מדקדק ברצון השם, לא, צריכים להגיד לגברת הזאת שתמתין דקה, או שהיא יותר מומחית לזה. טוב, ננסה. תודה. אני יכול להניח שאם הוא מדקדק, שאף אחד לא רואה אותי, יש לי עדות, 2 אנשים, מדקדק ברצון השם, איך מורידים בגד, איך מלבישים בגד, יש להניח שגם כשהוא יהיה בבית שלו עם ביתי, הוא גם יתנהג כך. וידקדק בעוד רצונות של השם ידבר. בוא נגיד, תגיד לי, קורה לפעמים שהוא מגיע לחדר מאוחר בלילה. 3 שנים, לא קרה פעם שהיה איזה מסיבה במשפחה, איזה חתונה או משהו. אז כשהוא מגיע 1, 2, 3, 4, הוא ידקדק ללכת על קצות האצבעות, לוותר על חימום קפה, חימום מים חמים, כדי שזה לא יעשה רעש לישנים, לוותר על מקלחת, כבר שבכל אופן 2-3 בלילה כבר שקט. או שהוא עם המקובעות שלו, לא יוותר על הכוס קפה, על הערבוב של הסוכר באמצעות הכפית והנקישה של הכפית בדפנות הכוס, וממילא קולות הוא קצת, לא יוותר. מה אתה אומר? סתם אני נותן לו אפיזודות אפשריות בנסיבות שיש בחיי פנימיה, בפרט למי שגר עם אנשים. אז הוא אומר לי, אתה יודע כבוד הרב, כאן לא, זה לא עניין של הגדרה, טוב לא טוב, טוב זה כבר, עובדות, כן היה או לא היה. קשה לשקר, אפשר גם בזה לשקר, אבל בטלפון תמיד יותר קל לשקר מאשר פנים אל פנים, רואים את ההסמכות שלו ואת הניפוחים, וגם לא נעים, אין אדם מעיז, בפרט שהקדמת לו, תשמע, אל תביא לגיטי. הבת שלי תגלה את זה בסוף, למה לך לעשות את זה? אם הוא טיפוס אחר, תגיד לי מראש, כבוד הרב, זה לא מה שאתה מחפש, שהוא ילך לדרכו והיא תלך לדרכה. ככה הם בעצמם, חבל לך הרב, לפי המושגים שלך, חבל על הזמן, זה לא הכתובי. צויה. אז אומר לי, תראה, לפני איזה 30 שנה, אחותו התחתנה, של המוישלה הזה. חזר לישיבה 3:30 לפנות בוקר, ואני במקרה לא ישנתי עדיין, כמו שהייתי צריך להגיד חבור למחורת, ועד 3 היה לי כך זמן להכין את זה. והוא נכנס. מיד שאלתי אותו, למה אחותו התחתנה בירושלים, הישיבה בפתח תקווה, מדוע הוא חזר 3:30, שיחזור הביתה. הוא לא רצה לפספס שחריס בישיבה. זה אומר לי משהו, גם זה, הפרט הזה גם אומר לי משהו. בחור לא רוצה להפסיד שחריס בישיבה כשאחותו התחתנה? טוב, מה זה, זה צלצול כנראה. בסדר. אז אומר לי, תראה, אני אומר לך, הוא בא. הוא היה מזיע, כולו נוטף זיעה. הוא טיפוס שמתקלח פעמיים ביום, או לפחות שלוש, לפחות פעמיים, לפעמים שלוש בקיץ. אבל הוא לא רצה להתקלח בשעה כזאת, זה עושה רעש. אפילו את הבגדים לא הוריד, רק את הנעליים הוא חלץ, ויתר על שתייה, ואמר קריאת שמע לפחות 10 דקות, ובבוקר הוא קם אחרי 3 שעות ב-6:30, התקלח כשהציבור התקנן. זה אומר, מותר לי לחשוב על סמך נתון כזה, אם הוא אמיתי, שיש להניח שכמו שפה הוא מתחשב בחברי חדר, יש להניח שגם מתחשב בבת שלי. יש דבר כזה. טוב, בוא נחזור לענייננו, זה לא הנושא שלנו, מרותי, אנחנו גולשים קצת, אנחנו רוצים להגיע למוקד. איך הגענו לזה? מה? בסדר, אדרבה, אני רק לא יודע מה הנושא שלנו, אני זורם. בת, עדירת שמיים, כן, על זה דיברנו. אז שני הבדיקות של עירת שמיים בבחור זה הלכה ותפילה. זה הדבר הכי חשוב שיש. מה צריך לחפש בבחור בשידוכים? מוישה, כך אמר הרב מבריסק והחזון איש. מה צריך לחפש בבחורה בשידוכים? כץ. הזיווג המושלם, מוישה כץ. למה? מם, מידות טובות, הדבר הראשון. ויתור, עדינות, יוד, יראת שמיים, זה מעל הכל. שין, שכל ישר, לא קומבינטור ודאווינים וטריקים, אלא ישר, לא גאון, אדם אמיתי וישר. היי, התמדה. התמדה פירושו דקה זה 60 שניות, שעה זה 60 דקות, לא שיעור נגינה של 20 דקות והפסקות לשתיות כוס קפה. זה פשוט אדם שיסודי. זה בחור, מידות טובות, יראת שמיים, שכל ישר והתמדה. אצל בחורה, כיבוד אב ואם וצניעות. כץ, כיבוד אב ואם, היינו כפיפות למרות, מורים, הורים. הכי גרוע זה שחצנית, דעתנית, לא מוכנה. כבוד, צדיק, צניעות. איך לבדוק יראת שמיים? אצל בחור אמרנו, הלכה ותפילה. שלא יתעצלו ויראו איך הוא מתפלל פעם שחריס, פעם מנחה. איך הוא עומד תפילת עמידה? זה נותן מבדק. שתיים, איך הוא מדקדק ברצון השם, הלכה. האם הוא לומד הלכה? מה עם זמן תפילה אצלו? זמן קריאת שמע. האם הוא לומד מה רצון הבורא? יש בחור למדן, פלפלן, אבל סטודנט לתלמוד בפקולטה בבר אילן, לא בן תורה ולא עבד השם. סכנה עם אחד בלי יראת שמיים. אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. משהו לא ימצא חן בעיניו, הוא יפתח את הפה שלו על הבת שלי. הלכה ותפילה. איך אצל בחורה? רק מבדק אחד. לא הלכה ולא תפילה. צניעות. זה המבדק היחיד, אמר החזון איש. שאר הפרטים הם תוספות חשובות, אבל לא במקום. אתה יכול לראות בנות או נשים אולטרה מודרניות פה מתנדבות יפה בעזר מציון, באמת כל הכבוד, הן עושות הרבה חסדים, מתפללות מהר ב3:00 לפנות בוקר, חוזרות מהחתונה, ב3:30 אחר חצות. זה בסדר, זה אין בעיה שתסתובב ברחובות, אבל מה יהיה חצי שעה בסלונים סיבור צמוד לפנים? זה לא המבדק. צניעות פירושו המהות של האישה, רצון להיות יפה ולדעת לאן לנתב אותו, בבית לבעלה, לא ברחובות. זה מצריך יראת שמיים. ממש קורלציה חפיפה מלאה. בין רמת היראת שמיים שלה לרמת הצניעות שלה. אמר החזון איש, אין יותר מדויק מזה. ככל שיותר יראת שמיים, יותר צנועה. ויראה אמיתית, שתפסיק לדבר איתי כל הזמן על התנדבות ורומניות, יראת שמיים מקביל לצניעות. כן. בהחלט, כן. קץ לבנות. בנות קץ, ומוישה קץ. מוישה אצל הבנים וקץ אצל הבנות. שידוך מעולה, מוישה קץ. הוא יש לו מוישה, יש לה קץ. טוב, בוא נחזור לענייננו. בוא נגלגל אחורה, אחורה. הבורא פתח את העולם ואמר את הספר שלו, ואמר, אני בראתי עולם, הנה הרצפט, הנה הספר הוראות. ראשית, התחלנו לומר שהדבר הראשון שנברא בעולם היה תורה. התורה נבראה 1,000 דור לפני שהיא ניתנה. באיזה דור התורה ניתנה, כלומר מולד העם היהודי? דור מספר 26. 10 דורות מאדם ועד נוח, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם. והתחלנו לספר שאברהם היה היהודי הראשון בהיסטוריה שנימול בגיל 99, ואז הוא הפך להיות יהודי. ולכן כל תינוק שנולד, אבא מחזיק אותו בידיים רוטטות ובהתרגשות רבה. ואם זכית להיפקד בבנים, אז את עמדת כנראה ליד המחיצה ומסרת את התינוק לברית מילה, ברית דם עם אלוקים, כולל סכנת חיים. ברית זה סכנה. מותר לחלל שבת עבורו 3 ימים ראשונים לאחר הברית. והאבא מברך ואומר 3 ברכות הוא מברך, והברכה השנייה, ברוך אתה הוויה אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו, לא של משה רבנו, לא של האדם הראשון, ולא של נוח, ולא של אהרון הכהן, של אברהם אבינו. הוא היהודי הראשון שהיה בן נוח עד גיל 99 והתגייר בגיל 99, וכולנו ילדים שלו. והוא נולד בסוף האלף השני בשנת 1948. לא למניין לידתו של אותו ישו הנוצרי.
כל הלשון.
ריבר מינן, כפי שפה 13 מיליון חילונים החליטו להיות גויים וללכת בתאריכים לפי לידת אותו צור, אותו ישו הנוצרי בר מינן. אלא 1948 לבריאת העולם. הוא פשוט מולד בסוף האלף השני. ובו הבורא בחר, אתה בן אדם שמתאים להקים את העם היהודי. הבורא חיכה לו 2,000 שנה, יד נשוב לזה, מקווה שיהיה פה זמן. אתה חיכיתי לך 2,000 שנה, והוא הקים את עם ישראל, דור מספר 20. דור מספר 21, יצחק בן אברהם. 22, יעקב בן יצחק. 23, לוי בן יעקב. 24, קהת בן לוי. 25, אמרם בן קהת. דור מספר 26, משה בן אמרם. זה המעמד של הר סיני לאחר 26 דורות, 2448 לבריאת העולם, שבת בבוקר, המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, מעמד הר סיני, מתן התורה, כינון העם היהודי, היום הזה נהיית לעם. כל אחד מאיתנו מצווה להנחיל את זה לילדים שלו ולנכדים שלו. רק ישמר לך אחד. ושמור נפשך מאוד עזרה שנייה. פן תשכח את הדברים האלה אשר ראו עיניך, עזרה שלישית. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, עזרה רביעית. והודעתם לבניך, עזרה חמישית. ולבני בניך, עזרה שישית. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. תקחי את הילדים שלך ותספרי להם איפה עם ישראל התחיל. 50 ניסים. כל העולם כמרקחה, גם כל העולם כולו חל מפניך, מתארים את זה במוסף של ראש השנה, בהיגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה המצוות. תספר את זה לבן שלו. יהודי צדיק וגאון אדיר בתורה בשם הרב שפירא, הרב משה שפירא זצ"ל, שהביע את הפלא שלו. איך ייתכן שאנשים חרדים לא מלמדים את בניהם את מעמד הר סיני? שש אזהרות. אתה שואל, 50 ניסים היו במעמד הזה. אתה תופס אפילו אברך, תן לי 10 ניסים. אתה יודע, אולי ש... אתה יודע שכל המומים התרפו, אלה שהיו חרשים, פסחים. מה זה? אזהרה, מצווה דאורייתא. זכירת מעמד הר סיני. שם עם ישראל התחיל. הרמב"ם כותב לתימנים, איגרת תימן, שיהיו עיניכם ולבכם שם בסיני כל הימים. זאת העדות הכי חזקה שהעיד הבורא למציאות הבורא, לקיום העם הזה. כל העולם כולו, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם, וקולות וברקים עליהם נגלית, וכל שופר עליהם הופעת, ותשמיעם את הוד קולך ודיברות קודשך מלהבות אש. גם כל העולם כולו חל מפניך. חבר'ה בניקרגואה רעדו, חבר'ה רעדו ברואנדה. כל העולם כולו חל מפניך בהיגלותך מלכנו. איך אתה לא מספר את זה לבן שלך? אז הוא לא חזק באמונה, יש לו קצת ניסיון, לוקח תומך כשר, יש לו קצת ניסיון באמונה, בסדר, שיהיה לה יקרה. אתה לא מבין שזה משליך מיד על אי דקדוק במצוות? א' ב' שלימדו אותנו כל רבותינו, שצעק רב חסקל הקדוש, רב חסקל לוינשטיין, עומק הדקדוק הלכה תלוי בעומק האמונה. עד כמה שהיא רואה את אלוקים מולה, כך היא תדקדק בכל הלכה. שיוויתי השם. ככה זה. ככל שאדם מאמין יותר, חווה את האמונה. בריס קרוב היה יראת שמיים. יראה זה אותיות ראייה. יראת שמיים זה אותיות ראיית שמיים. ככל שהוא יותר רואה את השמיים, אז החתן שלך יותר מדקדק בהלוכה. הוא עושה פגישה והוא מתחיל לחשוש, הרחוב הזה די שקט, הגינה הזו היא שקטה, חשש ייחוד, הוא ירוץ משם. מה זה? מזלזל, אין לו אמונה, אין ככה, כללי. זה הכל תלוי בזה. מכל משמר נצור לידך, כי ממנו תוצאות חיים. ליבך זה האמונה. ליבך, מכל משמר תשמור את הלב שלך. בני, תנה בני ליבך לי, תן לי את הלב. אתה, אם יהיה לך אמונה, היינו ראיית שמיים, אתה תדקדק בכל רצוני בלי בעיה. ככה נחלקו כל צדיק או כל גדול דור. מה רמת הראיית שמיים שלו? הוא יכול לימים שעליו לאו בא מהשם, אבל הוא חווה את זה. הוא בוכה באשר יצר, יצא לשירותים לחצי דקה. לא צריך דיאליזה של 5 שעות כל יומיים בהדסה עם קרן. איך הוא לא בוכה באשר יצא? אתה מבין את זה? שילך לראות במחלקה של הדיאליזה, מה הולך שם? חצי דקה הוא מתרוקן בשירותים. איך הוא לא בוכה? מבשרי, איך זה אלוקה? מהבשר שלי אני רואה את הבורא. תשובה, עמי לא התבונן. חילוני, בלבוש חרדי, זה קצת יותר, זה כך. מה זה? תתבונן, נתק את הטלפון, מספיק כל הזמן עם הבלבולים של העולם, תחיה קצת את המציאות האמיתית. טוב, בואו נחזור לעניינים. ובכן, מה? ל-2000 השניים, בדיוק, מיד נגיד.
אבל
בפנים, כן. הוא התחיל להכיר ולקח לו זמן, עד שהבורא החליט, אני עושה איתך סופית את הקשר. הוא התחיל לחקור, טוב, עוד מתפרט את השנים, מגיל 3 עד גיל 40. טוב, בכל, עד 48 יש גרסה. אז בוא נחזור, אמרנו, גיל, דור מספר 26, כמניין שם הוויה, מספר 26 הוא מספר מאוד רציני, שם השם יתברך, הגמטריה שלו זה י' כ' ו', כן? זה הדור שבו בעצם העולם התחיל. עם ישראל נסע למסע בין כמה אלפי שנים. כמה זמן אנחנו כבר על הכביש? היום אנחנו בשנת כאלפים תשע"ח, שזה 5778. החללית יצאה מיוסטון שבטקסס, כן? מוציאים חלליות, חברת נאסה. עם ישראל זה כמו חללית שיצאה למשימה בת כמה אלפי שנים. יצאנו מסיני, בני כמה אנחנו? תרגיל פשוט, תעשי על הלוח, 5,778, פחות 2,448, אנחנו בעזרת השם בחג השבועות הקרוב במעמד הר סיני, חג מתן תורה, נציין 3,330 שנה. הנה התפציט הזאת. לא 69 שנות מדינה של גיהנום, ולא גם 600 שנים. העם העתיק ביותר בהיסטוריה, הפלא הכי גדול בעולם, קיום העם היהודי, 3,329 וחצי שנה ברגע זה. טריליוני הלכות. ציצית, טהרה, שבת, כיפור, גיטין, יהודי מתימן שבא מצנעה ושמו צנעני. הוא בא מעדן ושמו עדני. הוא בא משרעב ושמו שרעבי. נפגש עם יהודי ממינכן ומברלין, ששמו ברלינר, ולא ראה אותו 2,000 שנה. וטריליוני הלכות אותו דבר. קידושים, גיטין, 4 המינים, ערבות, ציצית. אתה מבין את זה? רק לשם המחשה, לפני 50 שנה, לא 500 שנה, לפני 50 שנה לא היה טלפון בבתים כמעט. היה צריך פרוטקציה, זוכרת את זה? מי שהיה צריך לו פרוטקציה בחברת הדואר, היה לו טלפון. לא מדבר על טלפון. 50 שנה. אני מדבר איתך על 2,000 שנה. היה איזה פייסבוק או יוטיוב או איזה תקשורת וואטסאפ בין תימני ליקה במינכן? בין יהודי שהיה באשכנז או בספרד או בצרפת ליהודי במצרים? אני שכן של אדם מרוקאי. אני מודיע לכם שלא היה לנו קשר איתו 2,000 שנה. אותו חוקת, אותו בלק, אותו בלעם, אותו ערבה, אותו עדס. מאיפה הם באו? אין שום קשר, שפה אחרת. זה אוכל גפילטה פיש וצ'אנט, וזה אוכל כל מיני קובנה וסחוג ואמבה וכל חילבה. בכלל אנשים שונים לחלוטין. אבל מהרגע שהם נולדים עד שהם מסיימים, טריליוני הלכות אותו דבר. מאיפה הם באו? ממכבי תל אביב? מהחן הירושלמי? מהאספרסו ברחוב הלל או ברחוב בן יהודה? אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. הם הגיעו כולם מסיני. 13 מיליון חילונים, תבין איזה אסון, מתוך 14 מיליון ילדים של הקדוש ברוך הוא. 13 מיליון חילונים, ואת המיליון האחרון גם הם לא מוכנים לוותר עליו. ובשוליים אתה רואה זה באייפונו וזה בסמארטפונו וזה בגלקסיו וזה בטבלטו. הם מנסים גם אותם לקלקל, אם זה באקדמיה או בצבא או במקומות עבודה או באינטרנט פתוח. אתה יודע, הם לא נרגעים עד שכולם יהפכו להיות כמותם. אתה יודע איזה סכנה? היא הייתה אשת אברך, צדיקה, עובדת דרך חוצבים 6-7 שנים, בוא, קצר וצמוד, פאה ענקית, פתאום לייקרה וטריקו. זה לא אותה בחורה שלמדה בסמינר. אני אומר, אני עובר אתם, אני רואה, חווה את זה במשרדים, 8 משרדים יש לי ולחבריי. מאות מקרים בשבוע. פה אין משחקים, עובדות, מתפרקים בתים, משתנות בנות. רבותיי, זה מלחמה אמיתית מול המתייבנים. אנחנו ננסה להסביר, לא יודע כמה זמן, לא יודע מה רץ לנו. אני צריך להסביר, יש פה מצב שמחייב תגובה. זה לא פשוט. מי שרוצה לשמור על החיים שלו, חייב, רוצה להיות נאמן. עוד מעט משיח, זו התקופה הכי קשה בהיסטוריה. רגע לפני מגלות המשיח. זה כבר סוף האלף השישי. זה הצירי לידה הכי קשים. חבלי משיח נקראים חבלי לידה. ככל שהלידה מתקרבת, אז ההתכווצויות, כלומר, הצירים יותר דחופים. משום שילד יולד לנו, עוד מעט מגיע המזל טוב. אין כמעט בית בלי התמודדות היום. אם זה בעיות פיזיות של בריאות, פרנסה, עיכובי זיווגים, שלום בית, מדורדרים, בכפת בעיות רוחניות, איזה נושר או חצי נושר או נושרת, אין כמעט בית היום. והציבור הכי סובל זה הציבור החרדי, גם מבחינה פיזית, בנושא מחלות. עושים לו את הניקיון הכי חזק, מנקים אותו. הציבור האחרון שנאמן לבורא, שממשיך את הרכבת של הר סיני 3,329 וחצי שנים, אבל מנסים לחבל בו. כוחות של ערב רב, כוחות של כוחות דורסניים בתוכנו, לא נותנים למיליון האחרון גם כן לשרוד כיהודי. פה לא נעים לה, זה חניוקי, זה דוסי, זה חנוני, זה יחנאי, זה פונדומנטליסטי, זה יותר מדי פרומרי. אי אפשר כבר לדבר יהדות בשום נושא. הם פשוט אוכלים אותנו מבפנים. וכיוון שראו שהחרדים לא מגיעים לפריז ולא לתל אביב, אז מביאים את כל תל אביב ופריז אלינו באמצעות סלולר וכבלים ולוויינים. אז טלוויזיה, הצלחנו לנצל מזה. ושל טלוויזיה זה מכשיר בידור, מכשיר בילוי. אז הרבנים הצליחו במלחמת עולם לפני 48-9 שנים להגיד, אתה רוצה בילוי? תעשה סנפלינג, תעשה על האש, תעשה חוג למחול, חוג לזכייה. מה הם עשו? כוחות הסיטה האחר, נכנסו למכשיר עבודה. אי אפשר כבר בלי מחשב, יש פה איזה חדר אחד בלי מחשב. למה הרבנים הצליחו להוציא טלוויזיות מהציבור החרדי? כיוון שאמרו, זה מכשיר בילוי, לא זה. לא זה. אני אכנס למכשיר חיוני, לטלפון. בוא נראה את הרבנים אומרים לא להשתמש במחשב. זה כמו שהרבנים יגידו לא להשתמש במקרר, או לא להשתמש בחשמל, לחזור לתקופת הנרות. זה הטריק שלו. עם בחוץ פרנסה, צורך פרנסה, מאחורה, 6 מיליארד אתרים. רק לשם השוואה, הטלוויזיה יש לה 130 ערוצים. גג. זה בדוק, אנחנו בודקים את זה. כל מכשיר לא קשר. 6,000 מיליוני ערוצים. היה דבר כזה בהיסטוריה? זה מה שרב אלישיב אמר לנו. מאז בריאת העולם לא נברא מכשיר מושחת כמו מחשב, על כל צורותיו. וכדי לקבל לגיטימציה, לא כמו הטלוויזיה שהצליחו ליצור אצל החרדים דה-לגיטימציה, אז הוא מוכן לשלם תועלת, תועלת לאנושות, ניהול ישיבות, ממש מוכן לשלם אתרים של תורה באלפים באינטרנט, העיקר לקבל הכרה. ואז הוא נכנס רעשמית לבית, שני מקשים ב-12 בלילה, או כשהאישה לא נמצאת או הבעל לא נמצא, אין בן אדם. תבואו למשרדים, תשבו רבע שעה אצלי, מי שאין לו לב חזק, אני מציע לו לא להיות שם. הוא מתעלף על המקום. מדברים על בין 500 ל-2,000 חרדים נושרים בחודש. כולל אמריקה ואירופה, כן? אי אפשר לספור את זה, כשכל אלה הנושרים האלה לא מורידים את השטריים האלה. לא מורידים את ההמבורג, לא מורידים את הכובע. זה לא כמו פעם שמוריד את הכובע. אבל בפנים זה נקרא תופעת החלודות. חלודה ראשי תיבות, חרדי לא דתי. אין לו איפה להיקלט, אז הוא נשאר פה, אבל חי חיים של צלחת, אוכל, שדרוג מכוניות, מלונות, חוץ לארץ, תקרות דקורטיביות. פשוט אין לו שום שאיפה לדעת ש"ס בבלי, ש"ס ירושלמי, דקדוק הלכה, קרבת אלוקים, כוונה בברכות, הכל קרייריזם נהנתנות. בעידוד חזק של כלי תקשורת, חרדים כביכול. אין לך מושג מה מתרחש היום. זה לא היה מעולם, אנחנו פשוט מחוברים לזקני זקנים. תופעות, וזה הרקע של הרב אלישיב אמר, מעולם לא נברא כזה מכשיר מושחת. הרב אוזנר היה אומר לנו, בלי סוף, הוא איש אלוקים היה ממש. איש בעל רוח הקודש מוכחת. כל ההיסטוריה, השטן לא טיפל בעצמו, אלא שלח שליחים. ציוניזם, נציונליזם, סוציאליזם, קומוניזם. עכשיו, לקראת ההתבטלות שלו, הוא יודע שאנחנו לקראת נעילה, הוא בעצמו נמצא. וזה האינטרנט. צבעוני זה לא אושוויץ, הרבה יותר גרוע מאושוויץ. אושוויץ חיסל גופים. לנו נפטר בן, היה בן שנפטר. לפני 4.5 שנים, קראו לו אוריה. היה גר בבית וגן, חרוזי אל פשע. אשתו הייתה אלמנה. 3.5 שנים, 4 ילדים. וברוך השם, אנחנו זכינו לחתן אותה עם גבר אחר לפני כשנה. פלוס. זכינו לחתן, לתמוך בזה, לעודד את זה, לחזק את זה. אשתי פגשה, אנחנו לא תושבי ירושלים, אבל ירושלים באיזה מקום בהזדמנות, אישה. שידעה שצערנו קברנו בן מהאצבעות הללה, אני קברתי אותו בתוך האדם. זה לא פשוט. 20 מטר על יד הרב שח בבית העלמין של הציבי שבת פונוביץ, י' ניסן תשעים ד', היא אומרת לאסתר, אני אומרת לך עם כל האמת, אני הייתי מחליפה איתך. מה התברר? יש לך בן מדורדר, אייפוני, ברמת שלמה, באמת פה בשכונה הזו. אשתי קצת ידעה, הכירה אותה קצת, בלעת הדיבורים, היא אומרת, את יודעת מה? הלוואי שהייתי מחליפה איתך. אז איך את יכולה לומר? ילד שלה, היית מעדיפה שימות? מה? אשתי לא יכולה, אני מכירה אותה קצת, הוא מקרוב. אשתי לא יכולה להירגע מזה, אחר שהתבוננה בזה, שהיא שומעת מה קורה, לא שהיא מסכימה איתה, אבל היא מבינה מה עובר על זה. חז"ל אומרים, קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אנחנו פוגשים את המשפחות האלה. הוא היה ילד בחיידר עם פי הלך, רק אבא הרשה לעצמו, תומך קשר, הכניס הבית המחשב, אין לו אינטרנט, אבל יש דיסקונקי. והגיל אותם לתרבות של צפייה. במקום שהילד יהיה לשחק כדורגל, כדורסל, טניס, שולחן, שיפיל את הגוף, יוציא את המלט. כמו שברון קוטלר בלייקווד, בלייקווד שבגדל, היה אומר, כן, אליי, הם היו משחקים כדורגל שם ביום שישי ככה, היה קצת שקע. יום אחד הם לא שיחקו, אז ברון שאל, מה קרה? הכדור התפוצץ. גו, ביי בו, תקנה כדור. נתן לו $30. שיוציאו את המלט בכדורגל ולא בזה. לא, הוא נתן את זה, הוא נתן מסך פה, גרובייז, מצגות, וזהו זה. תרבות של צפייה. היום אתה לא שולח אותו לרחוב הסמוך, אתה מביא את כל הרחובות של העולם הביתה. שמעת? עוד פעם. ככה הוא יוצא לרחוב, יש לו את הזבל של הרחוב הזה. אתה משאיר אותו בבית ואתה מכניס לו את הרחוב של קמבודיה, את הרחוב של הרלם ואת הרחוב של זימבבואה. אתה מבין את הטיפשות הזו? אומרים לנו הורים, הרב, נכון, תשמור אותו מחברים, אז לכן אתה מביא לו את כל הזבל של העולם במרוכז? אלא מה הוא חוסם לו? גמבוי, דע לך, אתה מרגיל אותו לתרבות של צפייה. זה ממכר, חוץ מהבעיה הדתית, זה מנוון את המוח. הוא בחיים לא ירצה ללמוד עומק דברי המרשו והרשבו. זה משעמם אותו, הוא רוצה תמונות, אקשן. האותיות של הגמרא והראשונים משעמם אותו. הוא בחיים, לא, מה שקורה לעולם החילוני, הם לא מסוגלים, יש להם מבחני אנסים, הם כמובן מעלימים את התוצאות של המבדקים האלה במבחני פיזה, במבחני מיצב שהם עושים. הם מקבלים קרוב לאפס היום, הם לא יודעים לקרוא. כבר שכל היום צפייה, מדינת ישראל מקום ראשון בעולם בצפייה, במערכת מסכים, בגילאי 8-13. אנחנו מקבלים כל 3 חודשים את המסקנות, בין 5-6 שעות ביום. הוא מביאים לו טקסט, הוא לא מסוגל לקרוא. יש לנו שיעור עם עורכי עיתונים, גם במגזר הכללי. היום אין מאמרים ארוכים, יש מאמרים. עמוד ראשון, כותרות ענק, קידוש לבנה. אין סבלנות לאדם לקרוא, אין לו נרי, הוא היפראקטיב. הוא לא מסוגל להתרכז. הבחור הזה, הילד הזה שהתרגל לגרובייז, יגיע לגיל 14-15 לישיבה אצלי, אתה מתחיל לראות איך שהוא זז על הכיסא, כשהוא רואה תוספות גדול או רשי ארוך. גמרה זה טקסט בלי נקודות, בלי צבע, צריך לאמץ את המוח איפה נגמר שאלה, איפה מתחיל תשובה. אין נקודות וסימן שאלה. אני מדבר על מערשה וכל הראשונים, הוא מואס בגמרה. ההורים האלה שמרגילים למסך, הם הורגים את הילד. הם מסניעים עליו את הגמרה, שיקרא ספרים. זה עושה פיזיותרפיה של המוח. אנחנו הבאנו לאנשים דוגמה שמצלמים אדם, שמים לו אלקטרודות במוח לראות את הפעילות של התרפיה המוחית שלו. כשהוא רואה תמונה, אפס פעילות. זה ממש כמו המילה מחשב. מוח שווה. המוח שובט. לעומת זה, כשאתה מצמיד לו אלקטרודות, כשהוא קורא גמרא, אפילו קורא סיפורי צדיקים, קורא טקסט, אתה מתפלא למה הרב אלישיב והרב ווזנר והרב עובדיה עד גיל 93, 100, שום אלצהיימר, גרגיר אחד של ניוון לא. כל החיים אימצו את המוח 95 שנה, התעמלות בלתי פוסקת של המוח. היום ובעולם החילוני מתחיל אצלם מתחיל אלצהיימר כבר בגיל 35. איפה המפתח? זה פה, לא שכחתי, שתמתי פה. איך קוראים לך? הוא לא שכח. כבר מתחיל סימנים ראשונים. כל היום תמונות. אז המוח מתנוון. אז מה הם עושים בטיפשותם? סודוקי, שמעת מה זה? סודוקי. תשבצים. בוא נעשה תשבצים, זקנות. אדוני, תקרא טקסטים, תקחי ילד בן 5, שיקרא. אפילו להזין לדיסקים יותר עושה תרפיה מאשר לראות. החוש הכי קל זה ראייה. תינוק בן יום גם רואה צבע. זה לא מצריך שום מאמץ אינטלקטואלי. סתם לראות. לכן זה גם ממכר. הגדרת ההתמכרות היא מינימום מאמץ, מקסימום תוצאה. הוא שותה אלכוהול. למה זה ממכר? לא עושה כלום. שותה. אדוני, תתאמץ. לא היה דור כזה. מה חרדים מכניסים סרטים הביתה? שיקראו טקסטים, שישחקו בכדור, שישחקו תופסת, שיעשו מונופול, שיעשו הרכבה של לגו. למה מסך? זה מתחיל בגמבוי, בפיירמן, ממשיך בה, הוא כל הזמן ירצה לא לעשות כלום. אתה יודע לאן זה מגיע? מאות מקרים בשבוע למשפחות הכי טובות. הוא לא מבין האבא הזה שהוא בסך הכל דואג לאגו שלו. יש לו שקט, ילדים שקועים שם בחדר ילדים, יש לו שקט 3 שעות, והוא הורג אותם כל רגע במקום שהוא ייקח אותם לטיול ויעשה איתם מפעלה בפארק הלאומי. זה משהו נורא מה שמתרחש היום. הורגים ילדים, וזה התוצאות. מגיעים לגיל של קטן, אין לו חשת ללמוד, בלורית ענקית, כיפה קטנה, מכנסיים צמודות, פאפאפיים, ה-MP שלו, פר 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 רדיו, ברור, נו, מה אתה מצפה? הוא היה לפני 4 שנים בחדר פה, בחיים לא עמדו שיקרה משהו. אתה יודע איזה יצור, איזה מה נוצר היום? מלבד מספר מסוים של ישיבות שמחזיקות בכוח את המסורת היהודית. ישיבות אני מדבר עכשיו. זה לא קל היום. הורים נותנים כל דבר כשאין להם כוח, אז הם נותנים כך, 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 ובזה הורגים אותו. זה נקרא ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. עם הרחמנות הזו מבשלים את הילדים, שורפים אותם. במקום לבוא ולאתגר אותם באתגרים, עם אתגר שבונה אינטלקטואלי, שיבנה משהו שיעשה. למה מסך? שום גמבוי. אצלנו אין מסכים. מסך מנוון, מסך ממכר ומסך מתנה. עוד לפני, גם בעולם יש היום תנועה נגד אינטרנט. עכשיו התפרסם שבוע שעבר, 35% מנערי ארצות הברית רוצים להתאבד, הם במחשבות אובדניות. 30 ולמה? טוב להם, החילונים התחילו להתפעל. מה, למה? מה רע? דור השפע. הוא לא מבין שדווקא זה שיש לו את האייפון, הוא הגורם הישיר לזה. קודם כל, נדמה לו שהוא עם חברה, הוא לא עם שום חברה, הוא בדל. היום בהפסקות בבתי ספר כלליים, שקט מוחלט. כך אפילו אצלנו, קו 400, 402, נוסעים מבני ברק לירושלים, מועפו, שקט מוחלט באוטובוס. כל אחד במסכו. כל אחד מגולש. אין בני אדם שמדברים. בהפסקות צהריים בבתי ספר כלליים, מכיתה א' יש לו כבר אייפון. אין מגרש משחקים. כל אחד גולש, עם היצרים שלו. ואז הוא מרגיש בודד, כשהוא מגלה שבעצם אין לו שום חבר. הוא עצוב. חוץ מזה, כשאדם מפעיל הפעלה חברתית, יש איזה חומר במוח שיש לו שם מסוים, שהוא נותן לאדם את התחושה של סיפוק, של הפעלה. החומר הזה לא מופרש. זה מביא למחשבות אובדן. הוא מדוכא. אתה יודע, מה שזה הביא לאנושות, וזה לא קשור לדת יהודית בכלל. אין בכלל עסק חברתי. כל אחד, אפילו ואישה, בעל ואישה, כבר עושים הליכה משותפת. היא באייפונו והוא באייפונה. כל אחד עסוק עם החברים שלו. אין בכלל זוגיות, אין כלום. זה עד כמה נשים בוכות לנו ואומרות לי, אמרתי לבעלי, אני מתחננת לפניך שאני אהיה לפחות האייפון שלך לשעה. תן לי יחס, אתה נותן לאייפון שעה אחת, תן לי. היא בוכה. לא היה דבר והם יודעים שהם מוליכים אותם לאובדן, ומי שאומר להם את הדברים האלה, שמע, אתה מגזים, שיבוא למשרדים, שיראה מה קורה. הם אכולים מזה. בקיצור, הניצולים היחידים זה השפויים, שמשתמשים בשימוש האמיתי. אגב, יש קבוצות חילונים שמחזיקות את הטלפון הזה. קבוצות בטח. שיש בודדים עדיין שהם לא רוצים, אבל הילדים הורסים אותם אחרי זה בגלל שהחברים שלהם כולם. היום הם מביאים במחקר הזה שילדים בני שנה כבר, ההורים נותנים להם אייפון לשחק שם עם כל מיני תמונות. בני שנה. שמים אותו על המיטה, אייפון גדול. זה פשוט מוצץ, אגואיסטי. ההורים רוצים שקט כדי לעשות את השטויות שלהם. והילדים הרי כמובן מהווים אצלם מטרד, מטרד. אז משתיקים את המטרד הזה, כך מוצץ. זה המחשב בעצם. זה מעסיק אותם שעות. וגם אצל החרדים זה נכנס הקטע הזה. אין לו כוח לשחק עם הילד שלו, לעשות לו שעות איכות עם אבא ואמא, דוחף לו את המחשב. שקט לו 5 שעות עכשיו. אתה יודע איזה תופעה? מה? טוב. הם מומחים במתגים יותר מהצעירים. אני רוצה קצת להתקדם. רבותיי, בואו נחזור. אגב, מה השעה הרשמית של השיעור הזה? אז בואו, אני רוצה להספיק פה משהו. אמרנו בואו נחזור לנושא שלנו. דור מספר 26 ניתנה תורה, והפסוק אומר, מה שמביא שהתורה נקראת ראשית, שנאמר דבר ציווה לאלף דור. התורה נקראת דבר, כפי שהיא דבר השם. והבורא ציווה את התורה 1,000 דור לאחר שהיא נבראה. כך אומר הפסוק, כן? דבר ציווה לאלף דור. הבורא ציווה את הדבר שלו 1,000 דור לאחר שהיא נבראה. אז בואו נעשה חשבון. אם התורה ניתנה וצוותה בדור מספר 26, אז כמה זה 1,000 דור קודם? 1,000 דור לפני שהתורה ניתנה, זה 974 דורות לפני בריאת העולם. משום ש-1,000 פחות 26, כמה זה 1,000 פחות 26? 974. מי שהיא פעם בקשה את המילה תת-כעד, את הצירוף הזה, תף, תף, קוף, עין, דלד, זה תת-כעד. תת-כעד זה 974. התורה נבראה תף, תף, קוף, עין, דלד, דורות לפני שהעולם נברא. איך הגיעו למספר הזה? 1,000 פחות 26. שנאמר, דבר ציווה לאלף דור. הבורא ציווה את התורה 1,000 דור לאחר שהוא ברא אותה. התורה היא דבר נברא. זה בחינות עמוקות, אבל התורה הייתה כמו הבת של הקדוש ברוך הוא, 1,000 דור לפני שהיא נמסרה לעם ישראל. התורה נקראת ראשית, וזה הפסוק של רש"י מביא. מניין שהתורה נקראת ראשית? שנאמר, השם קנני, רש"י הראשון בתורה, ראשית דרכו, קדם מפעליו מעל. התורה מדברת בתור ישות רוחנית אמיתית, שמדברת בגוף ראשון ואומרת, השם קנה אותי, ראשית דרכו, אני ראשית דרכו של הבורא בעולם, קדם מפעליו מעל, אני המפעל הקדום ביותר של אלוקים. כן? אז התורה נקראת ראשית, עם ישראל נקרא ראשית, שנאמר קודש ישראל, השם ראשית תבואתו. אומר רש"י הראשון, אני אומר ליאנקלה בן ה-5-6, אחרי הנשיקה, מה זה האות ב' בראשית? במקום המילה בשביל. והשורה הראשונה, כמו באקמול, כמו ברפפן, כמו ברספירין פורטה, שורה ראשונה, כך כתוב, בשביל תורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אתה רוצה לדעת למה יש לך לבלב? למה יש אמריקה בעולם? למה יש אירופה? כל מה שאתה רואה בעולם, זה המטרה, כמו אקמול, מטרת התכלית הכדור, שיקוך כאבים, פעילות רפואית, מטרת הבריאה, בשביל שתיווצר קבוצה סקטוריאלית קטנה שנקראת ראשית. לכן אין פה סומך ונשמח, זה ציטטה. בראשית מה? תשובה, לא, זה בשביל מרכאות ראשית, בשביל תורה, תיווצר קבוצה שנקראת ישראל, שתתנהל בסטנדרטים של תורה, בשבילה הבורא ברא את העולם. מה זה אומר? את הולכת היום אחרי ההשתלמויות הביתה, עולה על אוטובוס, או הולכת ברגל, רואים אישה צנועה, בגד רחב, שיער אסוף, בלי איפורים וצעקות ברחובות, כולם אומרים, זאת קשורה להר סיני, זאת שגרירה ועובדת ופועלת ומתנהלת לפי סטנדרטים של סיני, זאת המטרה של הבריאה. שגריר של אלוקים בעולם הזה. היהודים, הישראל, הוא הנציגות האלוקית בעולם. זאת המטרה, שכולם יאמרו מה נעים דרכיו, מה מתוקנים מעשיו, אשרי רבו של ילדות תורה. תראה איזה מיתון, איזה הצילית הבחורה הזו, עולה על אוטובוס, לא צווחות של חיות ברחובות, לא רגליים על המושב ממול, לא שלושה עגילים בדופן בין הנחיר הימני לנחיר השמאלי, לא ציורים וכתובות קעקע על המצח או על המקומות אחרים, לא בגד קרוע ושסוף לחתיכות, שיפשוף בוסר שיפשוף עד שרואים את הבד, את החוטים של הבד ג'ינס. אדם עציל, בחור, מסופר, נורמלי, חולצה לבנה, יושב ליד חבר שלו. זה גורם להם קנאה שמביאה לשנאה. לא שיער ענק פזור, הנה תראו אותי, נכון? אני מרשימה. עדין, אסוף, אציל. אנחנו עומדים מול הרבה מנהלי מפעלים שמעסיקים קבוצות חרדיות במסגרת של כל מיני מתן תוארים לפעמים אפילו לבנות האלה, או הם כל כך בוכים למה הם לא חינכו את הילדות שלהם ככה. הם שואלים אותנו, איך הצלחתם לייצר כאלה ילדות? איזה מוסר עבודה גבוה, איזה ישרות. הם לא גולשות רגע אחד באינטרנט. אם הם מאחרות 20 דקות לעבודה, הם מבקשות מהחשבת שכר לקראת הראשון לחודש להוריד להם 20 דקות מהמשכורת, כבר שהן לא גזלניות. ואנחנו פותחים עליהם זוגות עיניים, מנכ"לים של 1,200 עובדים יש לו. מאיפה גדלתם? מה אתם עושים מזה סיפור אצלנו? אתה יודע שיש לנו מלא מצלמות, גונבים וגוזלים אצלנו כל הזמן, אביזרים, עושים קניות דרך אתרים באינטרנט, מדברים. איך הצלחתם ליצור הבנות האלה? יש להם הפסקה של 13 שעה בצהריים לאוכל, 10 דקות הם אוכלות, חוזרות מיד לעבודה, ואחרות צריך להתחנן אליהם הראשי צוותות, תפסיקו לצחוק פה עם הבנים, זה לא מועדונים פה, צריכים לתת תפוקה. איזה צייטניות הם לראשי צוותות, לא מתווכחות איתם, הם המומים מהבנות האלה. אלה מקדשות של שמיים, זו המטרה של הבריאה. שלא לדבר שהיא לא מתאפרת ולא צוחקת עם שום אדם שם. זה אומר, הם עושות לי תפוקה של 110%. אמרתי, איך 110? גם בהפסקת צהריים הם עובדות, גם בבית הם משלימות. אתה יודע, אנחנו רוצים רק חרדיות לקחת. אני אומר להם, יש לי בת באחד המקומות האלה, את לא הולכת לעבודה של 7-8 שעות ביום, את הולכת לכל אל קידוש השם כל יום בלי שתפתח את הפה שלה. זה נקרא, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. הבורא ברא את עם ישראל בשביל מטרה אחת, פרסומיות ומשווקות של אלוקים. שואלים אותי, כבוד הרב, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה התפקיד? אנשים תיארים, הכל תקלה, תואר. מה את עושה? מה אני עושה? אני איש שיווק ופרסום. הם אוהבים לשמוע מילים לצלצלות טוב, ובמילים הם חנקים. מה אתה משווק? מקררים, אולי מיקרוגלים, מה אתה משווק? מייבשי שיער? אבל אדוני, אני משווק את אלוקים. אני מפרסם אותו, שכחו אותו. כן, יש לך סחוס? אין לך כאבי תופת. וזה גורם לך, החומר השמנוני הזה, להחליק עבר בעבר, חוליה בחוליה, ופעם אחת לא אמרת לו תודה. אתה בן אדם אתה? יש לך מצלמות בגולגולת ואין לך יובש בעיניים, פעם אחת לא בכית בפוקח עברים. אני משווק אותו, שכחו אותו. היה הווה ויהיה, עשה ועושה ויעשה בכל המעשים. זה התפקיד של יהודי, להיות איש שיווק ופרסום. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. המילה יספירו זה מלשון אבן ספיר, כתוב בראשונים. אבן ספיר היא אבן שבטבעה מ-12 האבנים שעל החושן הם מאירה בלי בטריה. היא מאירה בטבעה. יספירו. רואים אותך הולכת הביתה. עדינות, בא לעבודה. בוס, שום התיידדות, אין צחוקים. איך הוא אומר לי הבוס הזה? וכאן הוא התחיל לבכות. הוא אומר לי, אתה יודע שהבת שלך הגיעה עם עוד שניים בראש קבוצה של 15 בנות חרדיות, זה על גבול רמת גן. אז הם ביקשו, אחרי שהם עברו את כל הסינונים ואת כל הפסיכומטרי ועברו, אז הוא אומר לי, בעל הברית של הבת שלי, הוא אומר לי, גם זה היה מוזר, פתאום מגיע שני חילונים. איך ידעתי? אולמי וקס זה לשם הגן טרופי, לשם האולם הגן הטרופי. בבוקר, ב-10 בבוקר, שניים עם כיפות של הכותל המערבי, מסורקים, או, אני מבוקש סליחה, אני... מה? אז הוא אומר, אז הבנתי שהוא כיפה של הכותל כזה מקרטון וג'ל כזה, הוא לא מתייבש אף פעם כזה, כאילו, בן אדם מכירה קרוב ל-70 נראה. לא ידעתי מי זה. הוא אומר לי, תראי לי כבוד הרב, זה רחוב המלצר פה, אולמי וגשל, הוא מראה מפתק, אולמי וגשל רחוב המלצר. הוא לא יודע מה זה ממלא מצדיק ריש, ממלא מצדיק ריש בעולם שלו, זה מלצרים, הוא זהו בקי בעולם. מברר לי 450 אלף שקל משכורת לחודש, כשהוא התחיל לבכות איתי במשרד של הרב ליכטנשטיין. אז הוא אומר, אמרת לו, את מי אתה מחפש? זה השם של הבת שלי, יש לי פה, אמרו לי, יש ברית לאחד העובדות. נכון, זה פה. נכנס, יושב ליד הרב שטיינמן, אכל שניצלים בלי ברכה. שעה וחצי יושב שם. מקשיב לדרשות, עושה. הוא זה הסגן שלו. קיבלתי מיד פתקים מכל הקבוצה של הבת שלי. אבא, המנכ״ל, כולם רועדים ממנו, הוא בא. פעמיים בשנה רואים אותו. מי הזמין אותו בחיים? בא. בחיים הוא לא היה בבני ברק. בולגרי, דור שלישי של חילונים. דור שלישי. אז התברר, ישאלו שאלות, אמרתי, אל תפחדו, אני נותן לו כבוד, כמו לכל אדם. ישב, בסוף האירוע הוא נותן לי מעטפה, זה אומר לי, השתתפות בסעודה. זה המושגים שם. השתתפות בסעודה. אז אמרתי לו, תודה רבה שבאת, באמת, כל הכבוד, אתה מכבד אותנו. אז אמרתי, תשמע, אני לא בא, יש לי למעלה מ-1,000 עובדים. באתי להביע הערכה לקבוצת החרדיות. אמרתי להם שאם תהיה איזושהי שמחה על המחלקה, זו מחלקה של 300 פה, 400 שם, אז שיגידו לי, אני רוצה לבוא לשמחה הזאת. אמרתי, הבנתי שפה יש הרבה קידוש השם. אני כבר מסיים את הסיפור. היא מעבירה, כן, אני פשוט, אני כבר מסיים. אז התחלתי כמו שאומרים לחפור לו. אמרתי לו, מה, רציתי לשמוע, הבנתי שפה יש הרבה קידוש השם. ואז הוא אמר לי את הציטוטים האלה שאמרתי פה. איך הצלחתם ליצור כאלה בנו? מוסר עבודה, יושב, מדווחות על איחור של 10 דקות כדי לא לגזול. אין לנו מושגים כאלה, רק גונבים את מושגים. והוא אומר לי, על מה שאמרתי, שעת הפסקה, אין הפסקה, 10 דקות סנדוויץ' וזהו, לא גולשות, מצייטות ולא כמו אחרות שמתווכחות עם ראשי הצוותות. כל הפרטים שהוא מתפעל, איפה אתם מייצרים? אתם, הוא הגדיר את זה, אתם כמו תיבת נוח בג'ונגל שיש ברחוב. איך הצלחתם להגיע לכזה? בסוף הוא בחר. למה? הוא אומר, אתה יודע מה הכי התרשמתי? שהגיע בתחילת העסק, אחרי שהם עברו את הסינונים האלה, השלושה באו וביקשו בשם כל הקבוצה, שלא יקראו להם בשם הפרטי שלהם, אלא גברת כהן, גברת לוי, גברת ישראל. אל תצחקו עלינו, אמרו את זה מאוד יפה, אל תגלגו לנו, זה הכבוד, זה הרצון שלנו. יש לנו שם משפחה, שם פרטי, תשאירו לבעלי, לאבא שלי. העבירו לי את הבקשה הזו, חשבתי, וואו, קבוצת איראניות וסעודיות הגיעו לשטח. השלב הבא יהיה איזשהו מסכה עם חורים בעין. היום הוא בוכה לי, אני מצדיע לרבנים שלכם. איזה חוכמים הם, צריך להסביר. אתה יודע כמה מקרים של גירושים יש לי במפעלים שלי כל חודש? והכל מתחיל מזה. שם פרטי, ואחרי זה עוד קשר ועוד קשר. אין לך מושג. הן שומרות על דיסטנס, וזה שומר דיסטנס. ואז הוא בוכה לי. לי יש שתי בנות, בנות 40 ו-38. לא חולמות להתחתן. בקושי פעם בחודש אומרות, אומרות שלום. אחת בתאילנד ואחת בארצות הברית. ואני יודע שבגיל שלי אצלכם, יש לכם מאות נכדים. אם הייתי יודע שיש כזה חינוך, אני אומר לך בתור בולגרי, שלא יודע מילה יהדות, הייתי שולח את הבנות שלי לבית יעקב, ולו כדי שיהיה לי נכדים ומשפחה. אני יושב עם אשתי, מה עוזר לי? 450 אלף שקל. אז הוא גילה לי גם מה המשכורת שלו. נכנסתי לחדר של הרב ליכטנשטיין ובכה איתי. אם הייתי יודע שיש חינוך כזה, טוב, זה המטרה של הבריאה, בשביל תורה וישראל ברא אלוקים. טוב, מקווה לשמוע בשורות טובות.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.